ברוכים הבאים למדברים השקעות עם עמית ואגר.
היי חברים, ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט שלנו, והיום אנחנו רוצים לדבר על הנושא הכי לוהט.
מה זה לוהט?
פותח שמסתובב כאן לאחרונה, וזה כמובן חלון ההזדמנויות בשוק הנדלן למגורים בישראל.
וואו.
אז אנחנו חוקרים את השוק הזה כל הזמן. המון שנים מבחינתנו כשבדקנו השקעות הוא היה לנו מאוד יקר, לא אטרקטיבי, לכן זזנו ממנו הצידה. כבר שנתיים שיש שינוי מהותי בשוק שהוא מביא איתו חלון הזדמנויות לדעתנו, שלא יישאר הרבה זמן, אלא ממש זמן קצר, זמן קצוב, ובא לנו לקפוץ על הרכבת הזאת.
כן, אבל לפני שאנחנו בהווה, אנחנו נזכור קצת את העבר. אגב, אנחנו מקליטים את הפודקאסט הזה ב-1 באפריל 2024, וזה לא שקר, באמת 1 באפריל היום. נורא חשוב בפודקאסטים האלה להגיד מתי מקליטים אותם, בטח בעולמות כאלה של חלון הזדמנויות. אז אנחנו מדברים על מגמה של עליית מחירי הנדלן למגורים בישראל, מגמה שהתחילה אי שם ב-2008, וטיפסה, טיפסה, טיפסה ללא הפסקה עד 2022. בדרך, מי שזוכר, היה ב-2011, היה מחאת הדיור, ואנשים עשו אוהלים ברוטשילד, ושרו ביטלס בקולות, ומאז זה רק טיפס. אז היו איזה 14 שנים כאלה של עליות מחירים, וזה סייקל מאוד מאוד ארוך, אבל שום סייקל, בטח לא פיננסי, נמשך לנצח. ולמעשה, הגרף התחיל לשנות כיוון, בעיקר, 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 הודות לתחילת העלאות הריבית של בנק ישראל, שקרו במרץ, אפריל 2022, וברגע שהשתנתה המגמה והכסף הפך להיות יקר יותר, והמינוף הפך להיות יקר יותר, שהם המכשירים המרכזיים בעולם הנדלן, אז השוק התחיל להתקרר. משקיעים לא אוהבים סביבת ריבית גבוהה, וגם רוכשי דיור לא אוהבים לשלם יותר על המשכנתאות שלהם, ולכן ככל שהריבית עלתה, יותר אנשים, גם משקיעים וגם אנשים שרצו ממש לגור בדירות שהם קונים, אז התחילו להעדיף לחכות עם הרכישה של הדירה, ולהמתין לתנאי שוק טובים יותר, ולמעשה, כאילו הביקוש נעצר, בגלל שעלו המחירים, אבל בתכלס הוא לא נעצר, הוא פשוט נכבש. הכיבוש נהיה, הביקוש נהיה כבוש, ולמעשה אנשים אמרו, אוקיי, אנחנו לא נקנה עכשיו, אנחנו נמתין עד שסביבת הריבית תהיה טובה יותר. ועל הדרך, מי שזוכר, ב-2023 עד 7 באוקטובר, מה שהתעסקנו פה בעיקר, זה הייתה הרפורמה המשפטית, שיצרה פה אי ציבות פוליטית רבה, וגם הדבר הזה גרם להרבה מאוד אנשים לעצור, להסתכל ימינה ושמאלה, וגם מי שרצה לרכוש נדלן עצר, ולמעשה חוסר יציבות פוליטית וריבית גבוהה, יצרו מצב ששוק הנדלן קפה, והמחירים התחילו לרדת, בסוף 23 המחירים התחילו לרדת, וירדים ויורדים ויורדים.
התהליכים האלה, אנחנו לא יכולים להתעלם מהם, ואנחנו תמיד מחפשים הזדמנויות השקעה בשוק קפוא או בשוק יורד, וזה כמה חודשים כבר שאנחנו בוחנים את שוק הנדלן המגורים בישראל, ואנחנו מחפשים לראות באילו תנאים יהיה נכון להשקיע בו, וכמו שאנחנו עושים בכל נישת השקעה שאנחנו נכנסים אליה, התחלנו לנתח את המציאות, ומה גילינו? גילינו תנאי מקרו כאלה. יש חוסר קבוע וכרוני של בין 50 ל-70 אלף דירות בישראל בשנה. הגידול אוכלוסייה מהגבוהים בעולם, אנחנו 3% בשנה. גידול בזוגות המתגרשים, לא נעים, אבל זה מגדיל את הביקוש לדירות מגורים. ויש לנו תרבות שורשית ועמוקה מאוד של קניית דירה למגורים, שזה למעשה מתדלק את הביקושים. יש ירידה משמעותית בלקיחת משכנתאות, ככל שהריבית עולה. יש ירידה משמעותית של התחלות בנייה, אוקיי? ויש ירידה בשווי מניות חברות הנדלן היזמי בישראל, ויש עלייה בהשקעות גופים מוסדיים בחברות נדלן בישראל, במיוחד בחודשים האחרונים. כל זה מייצר ביקוש כבוש על הנדלן למגורים בישראל, שהולך ונמתח ככל שהזמן עובר. היפוך המגמה זה רק עניין של זמן.
תכף נחזור לריבית, שלמעשה מתוך כל מה שהגר אמרה, הוקטורים האלה שמשפיעים על מחירי הנדל"ן, לדעתנו הריבית היא המסה הקריטית. אפשר להמשיל אותה למכסה שיושב על ציר הביקושים, וככל שהריבית הזאת נותרת גבוהה, אז המכסה הזה שומר בפנים את אותו תבשיל, את אותם ביקושים. ואנחנו רגע צריכים להסביר איך אנחנו מזהים אקלים של השקעות, ומחפשים השקעות שגם בהם יש מזעור סיכונים מצד אחד, וכמובן השאת ערך מצד שני. אז בדומה למודל ההשקעות שלנו בחול, שמבוסס על מיקור חוץ, בטח כולם מכירים את המונח שחקני אלפא, גם בארץ אנחנו מאמינים שבשביל למקסם את ההשקעות עבורנו, צריך להגיע לעסקאות עם שחקנים חזקים, בתנאים שרוב הציבור לא יוכל להגיע אליהן לבדו. זאת נקודה מאוד מאוד חשובה, ואני רוצה להדגיש, אנחנו נחפש להגיע לעסקאות עם שחקנים חזקים בתנאים שרוב הציבור, אם ילך עכשיו ליזם או לקבלן כזה או אחר, ויבוא כפרט ולא כגוף חזק שמאגד הרבה מאוד אנשים מאחור, אז הוא לא יקבל את אותם התנאים. וכמובן נחפש גורם שמתמחה בתחום, שמכיר את שוק הנדלן, שבחן הרבה עסקאות, שפועל מול חברות נדלן מובילות במשק, וגורם כזה אנחנו בטוחים שהוא ידע לחלץ תנאים טובים יותר לעסקאות, תנאים טובים יותר מאשר אם אנחנו היינו הולכים בעצמנו. לגבי הגורם הזה, כשנמצא כבר גורם כזה, אנחנו נגדיר לו למעשה שלושה מעגלי הגנה שאנחנו רוצים שיהיו בעסקאות שלנו. ראשית, בלוקיישן, במיקום, שזה אחד מהדברים החשובים בנדלן, ההיגיון שלנו אומר שאנחנו נחפש נדלן להשקעה בגוש דן. הפריפריה בארץ היא סבבה והיא נחמדה והכל, אבל שוב, בעולם מזעור הסיכונים, בעולם הביקושים העתידיים, אנחנו נחפש בין גדרה לחדרה, וככל שזה יעטוף את תל אביב, כולל תל אביב, מבחינתנו זה טוב יותר. שנית, אנחנו נחפש יזם שהוא יהיה חברה שהסיכויים שלה לעבור בהצלחה את משבר הנדלן הנוכחי, זה סיכויים מאוד גבוהים. ופה יש למעשה, אנחנו נחפש חברות בורסאיות, שקופות, עם טרק רקורד, עם קבלות לאורך שנים. לרוב נחפש גם חברות שעושות התחדשות עירונית, וכך הם מקטינים לעצמם גם את הסכומים שהם משקיעים על רכישת הקרקעות. נחפש חברות עם מלאי דירות לא גדול, שהן לא ממונפות מדי. נעטוף פה, ובסוף יש מספר חברות שהן בהחלט בהחלט רלוונטיות. וכמובן, הסוגיה השלישית, אנחנו נבקש, אנחנו נחפש תנאי רכישה הכי טובים שאפשר להשיג, ואנחנו בחלון ההזדמנויות הנוכחי נמצאים במקום שהיזמים והקבלנים מוכנים לתת תנאים מאוד מאוד אטרקטיביים. לדוגמה, יש כבר יותר בנייה, הנחה ממחיר השוק, תנאי תשלום משופרים של 15.85, 15 עכשיו 85 במסירה, זה אירוע שיכול לקחת 3, 4, 5 שנים, השלמה, פטור ממדד תשומות הבנייה, אפשרות לממש את הנכס לפני השלמת העסקה, ועוד שורה של פטורים וסוכריות. אנחנו ננסה לחלץ תנאים כמה שיותר טובים, לא כיזמים פריירים, פשוט בגלל שהם נמצאים במצוקה, כפי שהסברנו קודם, והם חייבים למכור דירות, אז הם יבואו לקראתנו, בסיוע שחקן האלפא שלנו, שיבוא מאוד חזק מולם, ויתנו לנו תנאים מאוד מאוד אטרקטיביים. אלה התנאים שחלון ההזדמנויות לגביהם, להערכתנו, ייסגר בחודשים הקרובים.
וכששלושת המעגלים, מיקום, יזם ותנאי רכישה, מתחברים, אנחנו נלך לבחון לעומק את ההשקעה. אם שחקן אלפא קונה בעצמו דירה בפרויקט, זה אפילו עוד יותר טוב. וכן, לפני חודשיים בערך, הכוכבים מסתדרים, הגיע שחקן אלפא שאנחנו מכירים הרבה שנים, שביסס לעצמו מעמד חזק בקרב חברות מובילות בשוק, שהביא עסקה כזאת על גבול רמת גן תל אביב. קווים התחברו, קנינו דירה להשקעה בישראל ואחת ברמת השרון. כיוון שעד עכשיו גם לא היה ברשותנו נכס בישראל, אז נהננו פה ממס רכישה מופחת, שגם הוא משולם רק בסוף העסקה. ואם נחזיק בדירה מוכנה 18 חודשים, שזה שנה וחצי, נוכל למכור אותה בפטור מלא ממס שבח. זו עסקה יזמית עם אפשרות מכירה לפני תום העסקה, באקלים פיננסי שאנחנו מנתחים כאטרקטיבי מאוד.
כן, אז בהחלט, כמו שאגר אמר, רכשנו ברמת גן, וכיוון שהאקלים הוא מצוין, אז רכשנו גם ברמת השרון, והיד עוד נטויה. אבל אז קרה אירוע 7 באוקטובר, שלמעשה טרף לנו את החיים בהרבה מובנים, וגם אותו הכנסנו לתוך סל הניתוחים של המציאות, ולדעתנו התוצרי לוואי של המלחמה הנוראה הזאת, הם גם כן מייצרים פה עוד אינסנטיב ועוד חוזקות לחלון ההזדמנויות הנוכחי. ואני רגע אומר על זה כמה מילים. אז ראשית, גלי אנטישמיות בכל העולם באמת חסרי תקדים, והדבר הזה מייצר ביקושים אצל יהדות העולם לרכוש נכסים בישראל, או למגורים, או להשקעה ליום סגריר. ראינו גלים כאלה בעבר, אחרי כל מיני מלחמות ופיגועים גדולים. לדעתנו, המציאות האנטישמית כיום בעולם היא אפילו גבוהה בהרבה ממה שהיה בעבר, ולכן הדבר הזה ייצור תנודה או מהלכים של יהדות הגולה לרכוש פה נכסים בישראל. אז זה כבר מגדיל את הביקושים. בנוסף, אנחנו עדיין עם מעל 100,000 מפונים מהדרום ומהצפון שלא מצאו את מקומם. חלקם, בהסתברות כזאת או אחרת, לא יחזרו לבתים שלהם, והם יישארו כנראה במרכז. הדבר הזה גם ייצור לחץ לא צפוי ולא מתוכנן על הנדלן במרכז הארץ. סוגיה אקוטית וקריטית שתהיה מעכשיו זה דרישה מינימליסטית למגורים עם ממ"דים תקינים. רוב הדירות בישראל אין להם ממ"דים, ולכן אנחנו היום שאנחנו קונים נדלן על הנייר, יזמי מקבלן, הוא חייב לשים שם ממ"ד, והדבר הזה יגדיל את הביקוש לדירות עם ממ"ד. וכמובן, החשש שהמשק ייכנס למיתון בגלל עלויות המלחמה, יגרום לנגיד להאיץ את הורדת הריבית. אני מזכיר שהנגיד שלנו הוא הראשון בעולם המערבי שהוריד את הריבית בינואר 2024, אמנם ברבע אחוז, אבל המגמה היא ברורה, וברגע שהמגמה הזאת תימשך, אז ככל שהריבית ירד, אותו מכסה שיושב על הביקושים הכבושים שדיברנו עליו קודם, המכסה הזה יזוז הצידה, ואז המרק יגלוש.
אז הסברנו איך השנה וחצי האחרונות יצרו אקלים מעניין לאיתור הזדמנויות להשקעה בנדלן למגורים בישראל, והסברנו גם על המעטפת שיצרנו סביבנו כדי להקטין סיכונים ולהגדיל רווח בהשקעות האלה, אבל לא אמרנו מילה על תרחישים שיכולים לזדוק את הניתוח שלנו, והרי תמיד חייבים לבחון את הדברים ואת ההשקעות גם במבחני לחץ.
כן, כי זה לא חוכמה לדבר רק על
הסיכויים.
רק על הסיכויים, ואנחנו יודעים שבחיים יש תמיד סיכויים וסיכונים, ושניהם מתממשים. אז בוא רגע ניתן לעצמנו מה שנקרא איפכא מסתברא, בוא נסתכל רגע על תרחישים פחות טובים, וננסה להבין את המשמעויות שלהם. אז דבר ראשון, בוא נתעסק עם המלחמה הזאת, שאנחנו כבר חצי שנה בתוכה, ולמעשה בזירה הדרומית, פחות או יותר, המלחמה הזאת היא עדיין קיימת, אבל היא ירדה מאוד 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 מהווליום שלה ומהעוצמה שלה. וכרגע האיום המרכזי שיכול לשנות פה את המציאות, זה באמת החרפה במלחמה בחזית הצפון. ומה יקרה אם חיזבאללה ייכנסו למלחמה כוללת איתנו? מלחמה כזאת יכולה לקרות כל רגע. אני לא אכנס לפרשנויות אם היא תקרה או לא תקרה, אבל בהנחה שהיא תקרה, היא כנראה תהיה מאוד משמעותית, היא גם תהיה מאוד כואבת בעורף וגם בחזית, ולמעשה היא תגרום פה לדברים שכנראה לא ראינו בעבר. מצד שני, צבא הגנה לישראל וחיל אוויר יסירו את הכפפות, כי כנראה לא תהיה ברירה, ולכן גם לבנון תחזור אי שם לתקופת האבן. בכל מקרה, הדבר הזה, אם תהיה פה מערכה מהצפון, להערכתנו היא לא תהיה ארוכה. גם האמריקאים כנראה מהר מאוד יתערבו, הם בשנת בחירות, הם ממש לא רוצים פה עכשיו להדליק את כל העולם. יהיה פה אירוע משמעותי מאוד גדול, אבל כנראה מאוד קצר, שהוא לא ישנה תנאי המקרו שהצגנו כאן. סוגיה נוספת שיכולה לקרות בעקבות זה, בניגוד למה שאמרנו קודם, שהנגיד יבחר שלא להמשיך ולהוריד את הריבית, כדי למנוע התפרצות אינפלציונית. אז הנגיד יושב על הברז של הריבית, והוא יכול להחזיק אותה ברמה גבוהה לאורך זמן, ומצד שני הוא גם לא רוצה להתנתק מהריביות שיהיו בארצות הברית ובאירופה, ששם גם ככל הנראה בקרוב הריביות תתחלנה לרדת. אבל גם אם הנגיד יחזיק את הריבית במהלך 2024 וידחה את תחילת הורדתה, ויוריד אותה, יתחיל להוריד רק ב-2025 ואפילו ב-2026. הדבר הזה בהסתכלות מקרו על שוק הנדלן בישראל בפרויקטים יזמיים שאמורים להבשיל ב-2026, 27, 28, הדבר הזה אפילו עוד יגדיל את טיסת המחירים, כיוון שהביקוש עדיין יישאר, עדיין יגדל ויגדל ויגדל, והמכסה של הריבית עדיין יישאר על אותו מרק של ביקושים. אז פשוט הוא ידחה את הורדות המחיר, את הורדות הריבית, אבל שהריבית תירד, אם היא תירד מאוחר יותר, אז להערכתנו אפילו עליית המחירים תהיה חזקה יותר, וכיוון שאנחנו רוכשים נכסים שצפויים להגיע לשוק רק עוד 3, 4, 5 שנים, אז מבחינתנו גם אם הריבית תתחיל לרדת יותר מאוחר, האפקט יהיה אותו אפקט ואפילו אולי טוב יותר.
הדבר השלישי זה שחברות נדלן רבות מתקשות להחזיק מעמד לאורך זמן בעולם של ריבית גבוהה, ויש לנו קונים שיושבים על הגדר, וזה בהחלט תרחיש בר קיימא שכבר מתחיל לתת אותותיו, כמו שאומרים, וניתן להעריך שתהיינה חברות יזמיות וחברות קבלניות שלא ישרדו את תנאי השוק הנוכחי עוד הרבה זמן, ולכן במעגלי ההגנה שלנו נחפש כל הזמן את החברות החזקות, האיתנות פיננסיות, שיש להם איתנות פיננסית ויכולה לתת להם חמצן לעבור גם תקופות משבר ארוכות, כמו שהסברנו קודם. הדבר הרביעי זה שהדולר מתחזק מאוד ומאיים על התפרצות אינפלציונית. הפיחות בשקל בהחלט מעסיק את בנק ישראל, ולכן הוא נוקט במדיניות של הקצאת רזרבות מט"ח כדי להשפיע ולווסת את שער הדולר. יש לנו סכנה מהתפרצות אינפלציה בעקבות עליית שער המט"ח. כמובן, איך נטפל בה? נטפל בה על ידי כלי הריבית המוכר שכבר התייחסנו אליו קודם. ואם יהיה חשש מפיחות חזק בשקל, ככל הנראה שהנגיד יעכב את הורדת הריבית, אבל העיכוב הזה זה גם לזמן קצוב. וצריך גם לומר שפיחות השקל מול המטח מייצר כוח קנייה גדול יותר אצל יהודי העולם שדיברנו עליהם קודם, שמגבירים את הביקוש לנדלן בישראל בדיוק בזמן משבר וההתפרצויות האנטישמיות, כך שגם הדבר הזה יכול להביא לביקושים ערים יותר מהקהילות היהודיות בחו"ל.
כן, והסוגיה החמישית שאנחנו מציגים פה בעולם האיפכא מסתברא על התרחישים שלנו, זה האמירה שרמת מחירי הנדל"ן בישראל כבר גבוהה מאוד ואין לה לאן לעלות. אז זאת אמירה שאנחנו שומעים מדי פעם, זאת אמירה מאוד כוללנית, ובמבחן ההיסטוריה היא גם לא נכונה, כי אנחנו רואים שהמחירים עולים על פי רוב הגרף, המגמה של עליית מחירים, ורמת מחירי הנדל"ן בישראל נקבעת כמו בכל שוק מהיצע וביקוש. ככל שהביקוש יגבר והיצע יקטן, ודיברנו על כך דקות ארוכות בפודקאסט הזה, אז יש למחירים לאן לטפס. זה נכון שבמרכז תל אביב יש מחירים של 70, 80 ו-90 אלף שקל למטר. זה משהו מאוד ספציפי, וזה מדבר על אוכלוסייה מאוד ספציפית. אנחנו מלכתחילה לא נחפש נכסים במחירים האלה. החיפוש תמיד יהיה במחירים שמגלמים כבר היום רווח מול נכסים דומים בסביבה שלהם, ואנחנו נקנה לצורך העניין בפרויקטים, ואני בכלל אצבע, 35 עד 43 אלף שקל למטר, זה יהיה מחיר שחייב כבר לגלם היום רווח בעסקה, בגלל את אותם תנאים טובים שדיברנו עליהם קודם. ולכן, אם אני מסכם רגע את חמשת התרחישים שיכולים לאיים על הניתוח שלנו, אז הם בהחלט פה, אבל אני חושב שנתנו להם תשובות לא רעות בכלל, והתשובות האלה למעשה אומרות לנו שאנחנו עדיין נמצאים במקום שבסבירות הרבה יותר גבוהה שהמחירים בשנים הקרובות של הנדל"ן המגורים בישראל יעלו מאשר יעצרו או ירדו.
עכשיו, אנחנו הוצאנו ממש במיוחד קורס שנקרא סודות הנדל"ן. זה מבוסס על חומר שלנו, וגם אירחנו יועצת משכנתאות מהממת.
בחירה.
בחירה. אז כל מי שרוצה, אז הוא זמין באתר שלנו, וגם מי ששומע את הפודקאסט הזה, אם אתם ביוטיוב, ואם אתם שומעים את זה באחת אפליקציות השמע, יש לכם למטה, ממש מתחת לקובץ, לינק לקורס, או כמובן בחנות שלנו באתר. אתם מוזמנים לצפות בו ללא עלות, וליצור איתנו קשר בכל שאלה ודבר.
אז רק לסיום, חלון ההזדמנויות לרכישת נדל"ן לישראל, אנחנו רוכשים אותו להשקעה ולא למגורים, אבל זה לא משנה. מי שרוצה למגורים, שיגור. חלון ההזדמנויות להערכתנו ייסגר עד סוף 2024. אני יודע שאני קצת נכנס פה לתקן הנביא, אבל ככה אנחנו מנתחים את המציאות. בכל מקרה, שיהיה בהצלחה לכולם.
עד כאן להפעם. כרגיל, שמחנו לשתף בידע ובניסיון שלנו. מקווים שנתרמתם. מי שממש רוצה להכיר ולהיחשף להזדמנויות ההשקעה בהן אנחנו משקיעים, מוזמן לאתר שלנו, תוכלו למצוא הכל שם. אנחנו כמובן גם פעילים בכל הרשתות החברתיות, מוזמנים לעקוב אחרינו. אם אתם מכירים אנשים נוספים שהתכנים שלנו יכולים לסייע להם, נודה לכם מאוד אם תשתפו אותם. להתראות חברים.